רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אהם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים נמצאים בספוטיפיי, בפודקאסט סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב ותקבלו תכנים נוספים. היום 398 באוקטובר ועדיין 101 אנשים חטופים בעזה. הגיע הזמן לעשות עסקה, להחזיר את כולם הביתה עכשיו. אני יודעת שהרבה מאוד אנשים, כשהם שומעים את המילה ביטוח לאומי, יש להם חרדה מאוד גדולה. אבל מצד שני, דווקא בתקופה הנוכחית, אנחנו צריכים את ביטוח לאומי יותר מתמיד, כי יש הרבה מאוד אנשים שיש להם זכויות שהם צריכים לממש, אם זה מילואים ניקים, ואם זה אנשים שהם מפונים מהבית, וכמובן תמיד עצמאים, ואנשים בלידה, ונכים, ופצועים, וחיילים, כי יש הרבה מאוד צורך. ולכן היום יש לי כבוד גדול מאוד, הזמנתי לכאן את רואת חשבון, אור נצח, שהיא מומחית לכל ענייני הביטוח הלאומי, היא יועצת ומרצה ומייצגת את הביטוח הלאומי. שלום אורנה.
שלום, שלום.
כבוד גדול שבאת אלינו לתוכנית
היום. כבוד גדול להיות אצלכם.
אני, כמו שאמרתי, כולם צריכים אותך. אין היום מישהו שלא צריך את אותך. אבל עדיין כשאנחנו מדברים על ביטוח לאומי, אנשים לא יודעים את הזכויות שלהם. איך את מסבירה את זה?
את התחלת עם זה. עם הסטרס.
עם הסטרס.
את התחלת עם הסטרס. עכשיו, דבר מאוד מעניין, גם אני חייתי עם זה, 30 שנה אני חיה עם הסטרס של הביטוח לאומי, כי אני עוסקת בנושאי ביטוח לאומי כרואת חשבון, דרך אגב, אני לא עורכת דין, אני רואת חשבון. אני עוסקת בזה כבר 30 שנה, והסטרס הוא באמת בעיה כללית, ולכן למדתי את זה.
זאת אומרת, אנשים, כאילו, זאת אומרת, בגלל שאנשים באמת חרדים.
כן, אני...
למה את חושבת אבל יש כזאת חרדה? מאיפה זה בא החרדה הכל כך גדולה הזאת מביטוח לאומי?
קודם כל, את לא יודעת, אבל אפילו בגימטריה, לפחד בביטוח לאומי זה אותו הדבר.
זה היום, זה...
זאת אומרת שזה מובנה בנו, אבל יש לי גם את הסיבה האמיתית, אוקיי? לא רק בגלל שזה בגימטריה. הסיבה האמיתית...
לא, הבנו את הכל, הכל כבר סגור, סגרנו.
אז קודם כל אני אומרת שאני מ-2009 לומדת את נושא הסטרס. כדי לתת את הייעוץ הכי טוב, הכי רגוע, הכי שקט, שאנשים באים אליי תמיד בחרדה, זה מדהים, והכל נהיה רגוע. בשיטות שלי. אבל בואי אני אסביר לך למה. אם זה מעניין אותך כל כך, האמת היא שלא שאלו אותי עד היום, אבל התשובה מוכנה, מפני שהביטוח הלאומי מלווה אותנו מרגע הלידה או אפילו בשמירת הריון, ועד מתים ואפילו שערים ותלויים אחרי המוות. אז תגידי, אבל דמי לידה זה נהדר, אבל כפי שאת יודעת, זה לא כל כך פשוט כל הנושא הזה, ולכן כל פעם שאנחנו קשורים לביטוח לאומי, יש פה אלמנט של סטרס.
לגמרי.
נכון? שמת לב לזה.
כל פעם, בכל אינטראקציה, אתה תמיד פוחד שאולי אתה לא יודע משהו.
לא, 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 עוד לא הגעתי לזה.
הבנתי. אתה מגיע אליהם במצבי סטרס.
קודם כל, אנחנו מתחילים עם מצבי סטרס, ואז זה נתקע לנו במוח. הבנתי. עכשיו, בלי שום קשר שאם יש לך חוב, אם יש לך עיכול, אם כל הדברים האלה המכתבים, הם אוטומטית יוצרים סטרס. זאת אומרת שבאופן טבעי, את חושבת על ביטוח לאומי, את לא חושבת על השתי מילים ביטוח לאומי, שזה בגימטריה כמו שאמרת, את חושבת על כל מה שבא ממקודם, ומנגנון המוח שלנו בנוי ככה. וזה מדהים.
מדהים, אני חושבת על זה באמת.
הוא בנוי בצורה כזאת, שבשנייה שנכנס לך איזשהו מידע שמבחינת הגוף שלך הוא איום קיומי אמיתי, המוח הופך...
זאת אומרת, אתה אומרת, אנחנו לא פוגשים את ביטוח לאומי בבשורות טובות, רק בבשורות קשות, אז זה ישר...
גם בלידה זה טובות, אבל אנחנו חוות את זה כתקופה לא קלה. ולכן המוח יודע שאת קוראת את הביטוח הלאומי, עוד לפני שהמוח החושב שלך פועל.
מדהים.
האוטומט שלך מפעיל לך את המערכת של ההגנה שלך נגד איומים קיומיים. ולכן כל כך הרבה שנים למדתי לקחת אותך כלחוצה ולהוציא אותך מעבר לזה שעם הפתרון שאני מביאה לך, רגוע לגמרי. ואת יודעת, אנשים באים ואומרים לי, אורנה, את לא מבינה, ישנו בלילה.
כן, מדהים. כי אני יכולה להגיד לך שבאמת... זה באמת מלחיץ, כי כשאתה חושב על ביטוח לאומי, אתה ישר... אני יכולה להגיד לך באופן אישי, שאני, יש לי פחד מאוד מאוד גדול, לא פחד, חשש, בסדר, מאוד מאוד גדול, מלהיות, מהגופים האלה שאתה לא מכיר אותם, כי מעבר לזה שאת אומרת, שזה נכון, פעם ראשונה שאני חושבת על זה, באמת שאנחנו נפגשים איתם בתקופות לחוצות, אבל מעבר לזה גם, זה תמיד נראה מין... משהו מאוד מאוד ביריוקרטי, שאתה לא יודע מה קורה מעבר, ותמיד יושב לך שם איזה פקיד, שאתה לא יודע, ותמיד יש מלא תפסים, ותמיד מלא אותיות קטנות, ואתה לא באמת יודע את כל החוק כמו שצריך, אז כל מה שקשור לרשויות המס, לרשויות מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, כל הרשויות האלה, זה נורא נורא מלחיץ תמיד, זה תמיד סיטואציה כזו שאתה גם אומרים לך, לא, אתה לא יכול לבד, אתה צריך עורך חשבון, עורך דין, או איזה מישהו, כאילו, כי זה כל כך מסובך שאין מצב שבן אדם אזרח רגיל משהו רע יצליח להבין את הדבר הזה.
אז ככה, קודם כל, לבוא ולומר לך שבדיוק מיולי, מס הכנסה רשות המיסים פישטה את כל הנושא עבור העצמאים הקטנים, וזה בדיוק הציבור שלך. עכשיו, לא רק זה, לפני כמה ימים עבר בכנסת כל הנושא של עסק זעיר, ולכן הדברים נהיים יותר ויותר פשוטים. אבל אני אספר לך על מחקר, כי הביטוח הלאומי חשב כמוך, זה היה אחרי הקורונה, ועשו ביחד עם האוניברסיטה העברית מחקר למה אנשים לא ממצים את הזכויות שלהם בביטוח הלאומי?
מדהים.
והרבה לא ממצים.
לא באו ושאלו אותך, אני ממש מופתעת.
זה ממש מצחיק, כי יכולתי לספר להם את כל המחקר מהחיים שלי. אבל מאוד פשוט. אחד, הם מפחדים מטפסים, והם מפחדים מפקידים מלחיצים. אז נראה כאילו את סיפרת להם את כל המחקר ב... או לא עושים כלום. זאת אומרת, אלה האפשרויות. ואז בא המחקר ואומר, בדיוק מה שאני עושה עוד לפני המחקר, יש שלוש אפשרויות, אחת לא לעשות כלום, שזה הכי גרוע, שתיים, ללמוד. ואז בא הביטוח הלאומי, באמת בזמן הקורונה הם עפו על עצמם, והרחיבו את האתר שלהם בצורה בלתי רגילה. הרחיבו את האפשרות לפנות. אני תכף אדבר איתך על האתר האישי, שהוא דבר מדהים. עכשיו עשו אתר למייצגים, אם החבר שלך מעסיקים מישהו. באמת יוצא מן הכלל. את יכולה לפנות דרך האתר בשאלות.
כן, היום זה מאוד קל.
עכשיו, אז התשובה הראשונה הייתה, חוץ מלא לעשות כלום, הייתה ללמוד. קוראים לזה מומחיות אישית. עכשיו, את רוצה? לכי לרואה חשבון, לכי למישהו שמבין, והוא יגבה אותך במומחיות האישית, ואז תעשי לבד. עכשיו, גם הביטוח הלאומי נותנים לך תשובות, הנקודה פה שאת צריכה לדעת מה לשאול.
כן.
אוקיי? ומה הדבר השני? הם אומרים, לתת למישהו אחר לעשות במקומך את העבודה. אוקיי? זאת אומרת, זה מסקנות המחקר כן. שהביטוח הלאומי באוניברסיטה העברית עשו. זאת אומרת, לקחו את כל החיים שלך, ואמרו, רגע, בוא נכניס את זה בתוך משהו ממוסד. ובאמת פיתחו את האתר בשביל זה.
היום האתר של ביטוח לאומי מדהים.
יפה, אז למה לפחד?
נכון.
עכשיו, לכל טופס...
כתוב, הכל נורא מסודר.
מסודר, ואת פונה אליהם ומקבלת תשובות. עכשיו, נכון, נכון מאוד, שאם הדבר מאוד מורכב, כדאי להתייעץ.
כן, ברור.
ממש, אני מאוד ממליצה. אבל אם הוא לא מורכב, לא צריך.
זאת אומרת, בואו ננסו באתר של ביטוח לאומי.
אחד, אמרתי, ידע אישי, להרחיב את הידע, והדבר השני, רק אם לא מסתדרים עם הרחבת הידע ועם הפנייה והכל באתר האישי וכולי, אז באמת, לכל עצמה יש רואה חשבון. היום כבר לא בטוח, כי היום כבר עם העסק זעיר, את כבר לא חייבת, כי נותנים לך 30% הצעות, נותנים לך דוח מאוד פשוט, נותנים לך את כל הדברים, אבל לכי למישהו שמבין. ותתייעצי.
נכון, תמיד, אני תמיד אומרת שאנשים הרבה פעמים, את יודעת, זה משהו שאני תמיד אומרת, הם משלמים, הם, אפרופו את תתייעצי, זה לא קשור לנושא שלנו, אבל באופן כללי, אנשים הם חוסכים בסנטים ומפסידים בדולרים. במקום לקחת איש מקצוע טוב, לפעמים כשזה נושא מורכב, לקחת איש מקצוע טוב, לשלם כמו שצריך, אבל הוא יחסוך לך הרבה כאבים והרבה טעויות והרבה איזה... אז אנשים חוסכים את זה ומשלמים הרבה על הדברים האחרים ו...
כיוון שזה המקצוע שלי ואני יועצת ומייצגת והכל, אני מעדיפה פה, איך אומרים, לזוז הצידה ולא להגיד את עמדתי.
אבל זה בכל נושא, זה בכל
אבל
נושא.
אבל האמת שיש הרבה מאוד מקרים שפונים אליי ואני אומרת להם, אתם לא צריכים אותי, לא צריך.
נכון.
תעשו 1, 2, 3, תקראו. ותלכו לרואי חשבון שלכם.
והיום זה גם נורא קל. היום באמת אני חייבת להגיד שהאתר של ביטוח לאומי הוא מאוד ידידותי, ויש בו את כל המידע, ויש גם אתר כל זכות, שהוא אמנם לא של המדינה, זה לא תמיד הכל שם, אני ידעתי שתעשי לי פרצוף, לא הכל שם מדויק, אבל עדיין הוא נותן איזשהו מידע לגבי זכויות שיש לנו, אז לפחות אנחנו יכולים... אנחנו יכולים לדעת, כאילו, קצת יותר, להתחיל, אם אנחנו רוצים ידע, זה...
חד משמעי.
זה לאסוף
חד
ידע.
חד משמעי, את צודקת.
למרות שצריך לבדוק את זה אחר כך בצורה נכון. מקצועית, או אם יש מקצוע, או אצל, או אצל נכון. ביטוח לאומי עצמו, אבל זה בהחלט
במקומי.
מקום.
אני במקומי.
כן.
אני, בגלל הידע הרב שלי ביטוח לאומי, יש כמה דברים שהייתי משפרת, אבל... פניתי לביטוח לאומי, ואז בדיוק אמרו לי שזה לא קשור, זה כן. לא של המדינה. עכשיו, שימי לב, הרבה מאוד תפסים, הם תפסים כלילים, למה? הם הפכו את זה לאונליין. וזה כל כך פשוט, וכל העניין של לשלוח חומר לביטוח הלאומי היום, הפך להיות כל כך פשוט. את נכנסת למשלוח מסמכים, ויש לך בדיוק רובריקות מה את לוחצת, ואת עושה קובץ. אפילו הנכדים שלי כבר יודעים יותר טוב ממני לעשות קובץ, ופשוט שולחים, והדברים הפכו להיות הרבה הרבה יותר קלים, ולכן אפשר להוריד לחץ.
מדהים.
ממש אפשר להוריד.
אז קודם כל, כבר יש פה בשורה, שהיום הרבה יותר קל להתנהל עם ביטוח לאומי, ואני יודעת שאנחנו ברשויות והכל, אנחנו קצת מרגישים מאוד מאוד לחוצים, אבל הנה כבר, הטכנולוגיה גם מגיעה לשם, והאתר...
הרבה בזכות הקורונה, שתדעי.
נכון, האמת שכן. כולנו עברנו לזום בזכות הקורונה, וזה האיץ תהליכים...
למה? כי גם הביטוח הלאומי קיבלו המון המון כסף בשביל לעשות מערכת חדשה למעסיקים, ואז מעסיק יכול לשלוח המון חומר באופן אוטומטי בשידור, שהעובד כבר יכול לסמוך על זה.
אני אגיד לך, בכלל זה האיץ, כאילו, את יודעת, הבנקים הרבה מאוד שנים, אני אדבר מהפן של הבנקים, כי אני, זה המצמחות שלי. אז הבנקים הרבה מאוד שנים ניסו לעודד את הלקוחות לפעול באונליין. זה היה מאוד קשה, באה הקורונה, העבירה את...
לא הייתה ברירה.
אני חושבת שגם הגופים הממשלתיים, הייתה סחבת, בבירוקרטיה, באה הקורונה, לא הייתה ברירה.
נכון.
זה האיץ תהליכים.
נכון.
לטוב ולרע, במקרה הזה זה היה לטובת האזרח, בוא נגיד ככה, ואני חייבת להגיד לך שבאמת אני ניסיתי כמה פעמים לפנות לביטוח לאומי בכל מיני עניינים אישיים, ובאמת זה היום ממש הרבה יותר קל, ברור, מובן, אל תפחדו, אל תפחדו, זה...
חד משמעי, ואם משהו בעייתי, אז לכל אחד יש רואי חשבון, יש יועצים, יש אנשים למי לפנות, ולא להסס לבקש עזרה, לא להסס.
מדהים. אז אנחנו נצא להפסקה קלה, ואחר כך נמשיך עם החלק הבא שנדבר בו על זכויות.
בשמחה רבה, רבה, רבה.
כי על סטרס דיברנו, עכשיו צריך לדבר על הזכויות.
בשמחה.
ואת שבויה בידיים זרות, אני רץ אלייך לאורך גירות, אין לחזור לאחור, כך תחתום בפינה. האש ופירות העונה, ואת מחייכת שיניים סחורות, ריקוד המוות לאור הנרות.
Okay. סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות על מסלול האושר. הפודקאסט של ענבר ראם.
יש הרבה. שלום לכולם, חזרנו. אנחנו פה עם אור נצח, רואת חשבון אור נצח, שמדברים על ביטוח לאומי. דיברנו לפני הפסקה, דיברנו על הנושא של הסטרס. עכשיו אני, באמת בואי, אורנה, בואי נדבר על, כי יש הרבה מאוד אוכלוסיות שיש להם קשר עם ביטוח לאומי. והאוכלוסייה הראשונה שאני רוצה לדבר איתך, עליה זה עצמאים.
את רוצה את זה ב-15 שעות או ב-3 דקות?
שבת נכנסת מחר ורער.
אוקיי. אז בואי נעשה לנו ממש בנקודות.
אוקיי.
וכל אחד ילך לרואה חשבון שלו.
מצוין. בסדר? כן.
אז ככה. עצמאי.
עצמאי.
אוקיי. איך אומרים, שמענו פה בדיוק עכשיו את השאלה הזאת.
כן, תוך כדי...
תוך כדי בדיוק השאלה עלתה. עצמאי. אותו א' עזב לפני שנה את העצמאות, כי הוא אמר, אני לא מבין למה הרואה חשבון שלי הגדיל לי את המקדמות. וזה כאילו בול, הוא לא ידע שהוא אומר בדיוק את מה שאני רוצה להגיד, כי אני זאת הרואת חשבון שמגדילה את המקדמות. אז העצמאי, מה הוא צריך לעשות לפני סוף שנה? בסדר? כי אנחנו ממש...
כן, אנחנו ממש גם בנקודת זמן הזאת.
בדיוק. אז קודם כל, הדבר הראשון שכל עצמאי בודק, איך הוא רשום בביטוח הלאומי, אז השאלה הראשונה, אם הוא רשום בכלל, שזה הזוי, מתברר שיש עצמאים קטנים שלא רשומים בכלל בביטוח לאומי, אוקיי?
אז דבר ראשון, אתם בודקים אם אתם רשומים בביטוח לאומי כעצמאים.
לא, קודם כל, איך רשומים?
איך אתם רשומים? נוודא שאתם...
בוא נוודא עכשיו, אם הם עצמאים, צריכים להיות רשומים כעצמאים. כשעצמאים יש לנו שני סוגים. ופה אני מתחילה לצלול בתוך הסיפור. לעצמאי יש שני סוגים. יש עצמאים קטנים שקוראים להם עצמאי לא עונה להגדרה. אוקיי, כל ההסברים באתר הביטוח הלאומי. ויש עצמאי עונה להגדרה, קוראים לו עצמאי. אז לאחד עצמאי ואחד עצמאי לא עונה להגדרה.
זה בטח משפיע על הזכויות.
ברור, ברור. עכשיו, עצמאי לא עונה להגדרה, ברגע שהוא פתח את העסק שלו ככזה, הביטוח הלאומי מיד שולח לו הודעה שהוא לא מבוטח לפגיעה בעבודה, הוא לא מבוטח לאימהות, אין דמי לידה, אין שמירת הריון, אין בעצם את הזכויות שכל עצמאי חושב שמגיע לו. וזה מגיע לרמה הזאת, כי בטח יש לך עצמאי שהוא גם שכיר, נכון?
נכון, כן.
בין החברים שלך יש שכירים שהם גם עצמאיים.
כן.
אז נניח קחי רופא, אחד החברים הרופאים שלך, עובד בבית חולים. נניח הקליניקה שלו 300 מטר מהבית חולים, זה קורה היום הרבה. אם הוא עצמאי לא עונה להגדרה, למה? כי הוא מעט שעות ומעט הכנסה, הדרך מהבית חולים, נניח הוא יצא מהבית חולים לקליניקה שלו, כבר מפסיקה להיות מבוטחת. ואם קורה לו משהו במסגרת העצמאי, הוא לא מבוטח גם לשכיר. אז זה לא פגיעה בעבודה בכלל, כי זה לא מוכר כפגיעה בעבודה.
את יודעת מה? אני עוצרת אותך רגע, ואני רוצה לשאול אותך שאלה שלא חשבתי שאני אשאל אותך.
בבקשה.
אבל יכול להיות שאולי אנחנו בכלל לא מבינים למה אנחנו צריכים את ביטוח לאומי? מה נותן לנו ביטוח לאומי? הרי אנחנו כולנו משלמים בשכר.
רגע, זה בדיוק הדבר הבא שאני רוצה לדבר איתך.
לא רק עצמאים, אלא גם השכירים.
כן.
למה הקימו את ביטוח לאומי?
שנייה, דקה. אבל בואי נעשה רגע סדר, כי זה הדבר הבא שרציתי להגיד, לספר לך, זה מה יוצא לנו להיות עצמאים, מה יוצא לנו להיות שכיר.
למה אני צריכה בכלל לשלם ביטוח
לאומי? למה לשלם ביטוח לאומי? אוקיי? זאת שאלה שואלים אותי, את רואה? אז לכן, איך אומרים, הכינותי מראש, את לא תאמין, אפילו שאני לא אשכח כלום, הכנתי לפה רשימה בניירות, בטח רואים.
את יודעת מה ההבדל בין תשובה טובה ותשובה מצוינת?
אז זהו, שחס וחלילה, אני לא אשכח שום דבר, אבל אחר כך את יכולה לקחת את הדברים האלה וגם לצלם או להפיץ לחברים שלך. בכל אופן, תני לי רק לחזור לעצמאי, כי זה קשור לזכויות. אז ברגע שהוא לא עונה להגדרה, הוא לא מבוטח, זאת אומרת, אם קורה לו משהו במסגרת העצמאי או בדרך לעצמאי וכו', הוא לא מבוטח לפגיעה בעבודה, אוקיי? וזה קריטי, כי אם במשכורת שלו הוא מרוויח הרבה כסף, זה לא יהיה פגיעה בעבודה גם למשכורת. אם הוא נפגע במשכורת, אז זה לא בעיה, אבל אם הוא נפגע בעצמאי, זאת בעיה. אז זה כבר נקודה ראשונה. בוא נניח הוא רשום כמו צריך כעצמאי, ואז הוא יודע שהוא מבוטח, אוקיי? ואז חזרנו, למה רואה חשבון שלי הגדיל לי את המקדמות? יש סעיף בתקנות המקדמות שאומר דבר מאוד מאוד קריטי. שלמעט מקרים בודדים של פגיעות לטווח קצר ואין נכות וממש בודדים, מה שאת מבוטחת למקדמות הביטוח הלאומי זה הביטוח שלך למקרה פגיעה בעבודה. לא רק לך, לכולנו. כל מי שמבוטח כעצמאי זה הביטוח שלו. אז בדמי לידה זה ביטוח עם הגנה של שנה קודמת. בפגיעה בעבודה אין הגנה. הביטוח שלך, זאת אומרת, אם נניח את ברלה, בסדר, ניקח את ברלה, מרוויח 100,000 שקל לשנה, ומצהיר לפי 100,000 שקל בשנה, המקדמות שלו לפי 100,000 שקל בשנה, זה יהיה הביטוח שלו למקרה שהוא נפגע בעבודה. אבל אם הוא מצהיר לפי 100,000, והכנסה האמיתית שלו 400.
הוא עדיין יקבל לפי 100,000.
בדיוק. עכשיו, כמות הפעמים שאפשר לתקן את זה, היא הולכת ומצטמצמת. זאת הבעיה. כי בהתחלה, בית הדין נתן הרבה יותר מרווח לתיקונים, היום הולך ומצמצם את זה, ולכן אני אומרת מראש, אל תגיעו לזה. אל תגיעו לזה.
בטח נותנים מקום, כי מבינים שאנשים יותר ויותר...
לא, הפוך, הם מצמצמים.
כן, כי בגלל שהם מבינים שאנשים לא, או שלא עושים, או ש...
לא יודעת, בואי לא ניכנס לזה, כי אני יכולה לספר לך פה סיפורים על פסקי דין, לכן שאלתי אם את רוצה 15 שעות או את רוצה כמה דקות.
אני הייתי רוצה, אבל...
אז שימי לב, אז הקטע הזה של סוף שנה קריטי, לתקן את המקדמות, רק להגדיל. אצל אור נצח לא מקטינים מקדמות. מקסימום, אם לא נפגעים, מקבלים בחזרה. אם נפגעים, מודים לאלוהים. שהמקדמות גבוהות, ואז המקדמות שעכשיו אנחנו נתקן ברבעון האחרון, הם אלה הכי מעודכנות, והם יהיו גם המקדמות של הרבעון הראשון, או בכלל של כל 25, ואז יש לנו שקט. אבל אם שוב פעם ב-25 נחזור, כי אנחנו במלחמה, הכנסות הולכות וגדלות לאט לאט, בבקשה לא לשכוח גם ב-25, אפשר 4 פעמים בשנה להגדיל מקדמות.
כל סוף כל רבעון.
לא כל סוף, פעם ברבעון. אז זאת נקודה. עכשיו, יש משהו קטנטן, יש עצמאים מיוחדים כמו מדריכים, מורים, מרצים, מורי דרך וכולי, להם יש חוק מיוחד בביטוח הלאומי, עם החברים שלך בתוך הקבוצה הזאת, פשוט להתייעץ עם הרואי חשבון שלהם, קוראים לזה צו סיווג מבוטחים. עכשיו אני אעבור ברשותך למה שרצית לפי כן. סדר לנכויות. למה? כי אחד הדברים שאני מבקשת מאותו עצמאי או שכיר לבדוק באתר הביטוח, באתר האישי שלו, לא באתר הכללי, באתר האישי שלו, זה אם נניח הוא נכה, האם זה רשום נכון, האם הוא מקבל את הזכויות שמגיעות לו, ובדמי ביטוח זה קריטי, כי יש מצבים של נכויות שמקבלים קצבאות ומשלמים פחות ביטוח לאומי. עכשיו, אם אותו שכיר קיבל אישור מהביטוח הלאומי לפטור והוא לא מסר אותו למעסיק, הוא לא יקבל את הפטורים. אז אחר כך שהוא יגלה, יש רק 7 שנים אחורה. בסדר? אז עכשיו יש על זה איזושהי תביעה ייצוגית, אבל עזבי רגע, בואי, למה לחכות לתביעה ייצוגית? בואי נעשה את זה.
כן.
בסדר? והביטוח הלאומי נערך לזה, פונים בקלות ומקבלים כסף בחזרה. אותו דבר תאומי דמי ביטוח לסחירים. אפשר לקבל כסף בחזרה.
אוקיי.
אוקיי? עכשיו, בואי נראה את הזכויות שיש לנו. אז יש לנו למשל את דמי הלידה. בשביל דמי לידה כדאי לשלם דמי ביטוח. למה? כי זה 105 ימים לתקופה מלאה, שבהם 100% מהמשכורת או מהכנסה כעצמאי מתקבלת. נכון, חייב במס, אבל זה יופי של דבר. ואני חוזרת לעצמאים, כי יש בינינו הרבה מאוד עצמאים. עצמאית שרוצה לקבל דמי לידה, אם היא תהיה חייבת כסף לביטוח הלאומי, לא בטוח שהיא תקבל. היא בכל מקרה תצטרך לשלם את הדמי ביטוח, לא בטוח שהיא תקבל את דמי הלידה. ממש מייל מהיום בבוקר. כאילו תכננתי את הפגישה היום, הרואה חשבון כותב לי, אורנה, אני לא מבין. הכרטיס אשראי היה בביטוח הלאומי, למה הם לא השתמשו בו? אמרתי לו, אין דבר כזה, אסור לביטוח לאומי להשתמש בכרטיס אשראי בלי הוראה מפורשת או הוראת קבע. זה ההוראה, פשוט צריך להגיד להם לשלם. אז שימו לב לקטנות האלה, ועכשיו ברשותך אני רוצה להגיע לנכויות.
אוקיי, רגע, אבל לפני זה אני שאלתי אותך שאלה, כי זה נורא נורא חשוב, כי אני חושבת שאנשים שומעים אותנו ולא מבינים, אבל אני אומרת שוב פעם.
זה הנכויות.
אז בעצם, בואי רגע נגיד בגדול, ביטוח לאומי בעצם נותן לנו אובדן כושר עבודה, נותן לנו תשלום, קצבה, ברגע שאנחנו, אם אנחנו לא יכולים לעבוד, על זה אנחנו משלמים ביטוח לאומי?
רגע, ביטוח לאומי אנחנו משלמים, הוא ביטוח סוציאלי קודם כל. הוא מחולק לשניים, לסוציאלי ולביטוח.
אוקיי. זה חשוב להגיד את זה, כי אני חושבת שאנשים, שאנחנו לא מבינים בכלל מה המשמעות.
אז בשביל
זה אני פה.
לעשות סדר, אז הביטוח הלאומי בעצם מחולק לביטוח סוציאלי ומחולק לביטוח ממש.
אוקיי.
ונניח את הולכת לחברת ביטוח ומשלמת. יעלה על דעתך שאם לא ניצלת את הביטוח, חברת הביטוח תחזיר לך את הכסף בחזרה?
לא.
לא. יעלה על דעתך שאם לא שילמת את הכסף, חברת הביטוח תשלם לך את הפוליסה שהבטיחה? גם לא. אז אנחנו צריכים לקחת בחלק מהדברים את הביטוח הלאומי כביטוח, ובחלק מהדברים כסוציאלי. ואם אנחנו מחלקים את זה, אז אנחנו מחלקים גם ממש לצורה של התשלום. כי החלק הסוציאלי הוא, קוראים לזה גמלאות שיעוריות, שיעור ממשהו, מסכום בסיסי, מסכר ממוצע, אוקיי? והגמלאות הביטוחיות הן גמלאות מחליפות הכנסה, כמו דמי פגיעה, כשנפגעים בעבודה, כמו דמי לידה, כמו דמי תאונה, שזה גם משהו נחמד מאוד, כמו גמלה לשמירת הריון. רק שימי לב, יש תקרות. אז בשמירת הריון יש תקרה יותר נמוכה. בדמי לידה יש תקרה מאוד גבוהה, כמו המשכורת. בדמי פגיעה יש 75%, אבל עדיין הסכומים הולכים לפי הכנסות שהיו לפני האירוע. אוקיי? לכל אחד יש את הכללים שלו. ולכן, כשאת אומרת לשלם ביטוח לאומי, את צריכה לשלם אותו נכון, לפי המעמד הנכון, ואז את גם תקבלי. עכשיו, לא סתם, יש גם סעיף מיוחד בחוק שאומר שאם את חייבת מלא 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 זמן, ומגיעה לך גמלה, עד שאת לא תשלמי, את לא תקבלי, והזמן מתקצר, כי את לא תקבלי.
אפשר לשלם רטרו?
ברור שאפשר, אבל לא בטוח שתקבלי רטרו.
הבנתי.
זה הנקודה. אז אם היה לנו את ה-15 שעות, הייתי מתחילה לפרט
לך. אני יכולה לשלם רטרו, כאילו, אז מה זה נותן לי לשלם רטרו? זה נותן לי זכויות, כאילו...
קודם כל, את לא חייבת.
אוקיי.
והסברתי לך, הסעיף, אני לא בכוונה נזהרת מלהגיד סעיפים.
כן, לא, לא.
אבל שימי לב, יש לי אנשים שיש להם חובות, ואחר כך רוצים לקבל קצבה, אומרים להם, סליחה, עד שלא תסגור את החוב. עכשיו, מה הקטע הכי מצחיק? הם רבים עם ביטוח לאומי, עד שהם מגיעים אליי. ברגע שהם מגיעים אליי, מיד משלמים, ואז מתחילים לריב. עכשיו, הם רבים עם הביטוח הלאומי, וכל יום שהם רבים, מתקצר להם הזמן שהם יכולים לקבל. זה הזוי, אבל זאת האמת. אז הסברתי לך את הרעיון, ומה שכרגע מאוד חשוב לי, זה הנכויות.
אוקיי.
כי כאן יש תקלות על גבי תקלות.
אז בואי
תלמדי
אותנו, מה אנחנו צריכים לעשות.
אז ככה. אני רוצה לדבר על הנכויות, ואני רוצה לדבר קצת על רטרו, וגם על כפל גמלאות, כי יש לנו נכי איבה, ונכי פגיעה בעבודה, וכולי, טיפונת, וכמובן בזמן שתתני לי. אז מה שקורה מבחינת הנכויות, יש כמה סוגים, ואנשים מתבלבלים בסוגים. אני אספר לך סיפור, את אוהבת סיפורים.
אני מאוד אוהבת סיפורים.
אני מרצה, ובא אליי מישהי, היא אומרת לי, תקשיבי, אני, היה לי אירוע לב, או אירוע מוחי, אחד מהשני זבעות האלה, ובאתי לאחד היועצים, ואמרתי לו שהיה לי אירוע, אני חושבת אירוע מוחי, היה לי אירוע מוחי, והיועץ אמר לי, לא מגיע לך כלום, כי את ממשיכה לעבוד ואת מרוויחה כסף. ואת, היא אומרת לי, את עומדת על הבמה ואומרת, לכו תתבעו, מה קורה פה? אני הפסדתי כבר שנתיים. ושנתיים בדברים האלה זה המון זמן, כי הרטרו ברוב המקרים הוא שנה. ודרך אגב, במקרה שלה לא שלחתי אותה, זה אחד המקרים שכן שלחתי אותה לייעוץ של מומחה, כי שם הייתה ועדה רפואית וכו', ולא בטוח שאפשר היה באמת לעזור לה. אבל לא עקבתי. בכל אופן, זה העיר לי את הנורה, ואמרתי, אורנה, את חייבת להסב את תשומת הלב לדבר הזה. אז יש כמה סוגים של נכויות, וכמה רובדים, וכמה סוגים של ועדות רפואיות. אז הדבר הראשון זה מה שיש לכולם. זה הנכות, קוראים לזה קצבת נכות כללית. זה איזושהי קצבה ברמה מסוימת שהיא מבוססת על הכנסות, על נכות רפואית ועל אובדן כושר עבודה. ולא משנה ממה הנכות. בכלל, בכלל, בכלל לא משנה ממה הנכות.
זאת אומרת, כל אחד יכול לקבל ברגע ש...
בתנאי שהוא עומד בשלושת התנאים. ואז יש פה בלבול. יש לנו שלושה חודשים שבהם לסחירים, למשל, דמי אבטלה לא רלוונטיים. ואנשים מתבלבלים לגמרי.
כן.
עכשיו, ברגע שהם עמדו במשך השלושה החודשים האלה בתנאים, והעצמאי צריך להיזהר, כי העצמאי הכנסה שלו שנתית. אז זה צריך להיות ברבעון הרלוונטי, עומדים בתנאים האלה, הם מתחילים לקבל בהתאם לזכויות שלהם. ואז מרגע זה שהם מתחילים לקבל, מתחיל מבחן הכנסות אחר, שקוראים לו תיקון לרון. וזה לא אותו מבחן הכנסות שיש בה 90 יום ראשונים. וזה מה שבלבל את אותו יועץ, כי היא הרוויחה סכום מסוים, והסכום הזה בלבל אותו, והוא אמר, את לא יכולה לקבל כי את מרוויחה כסף, וזה לא נכון. כי בתקופה הזאת היא קיבלה דמי מחלה, שזה לא הפריע לה בכלל. ואחר כך זה כבר כסף שלא, הכנסה שלא שללה את הזכויות או שללה טיפונת.
זאת אומרת, מאוד חשוב לבדוק את הדברים האלה.
מאוד, מאוד. רגע, וזה נכות כללית וזאת קצבה קבועה. הקטע הזה של מבחני הכנסות הוא קריטי, אבל הכל מוסבר באתר הביטוח הלאומי. אז כי פה באמת אין לי זמן, רק להגיד שימו לב להכנסות. הכנסות של בת הזוג, הכנסות שלי, הכנסות כל מיני סוגי הכנסות, עושות כל מיני שינויים בקצבה, אבל עדיין הקצבה הבסיסית מגיעה לבן אדם. אם הוא עומד בתנאים, שזה ועדה רפואית וכולי. אז זאת ועדה רפואית לנכות כללית. בתוך זה יש גם ועדה לשירותים מיוחדים. כאן מבחן ההכנסות הוא הרבה הרבה יותר גבוה. אבל בשני הדברים האלה, בפרק הזה, המגבלה של הגיל היא גיל פרישה, שזה נשים היום לפי הטבלאות וגברים 67. זאת אומרת שאם אותו אחד יבוא לגמלה לשירותים מיוחדים והוא גבר והוא יהיה בן 67 והוא לא יוכל לקבל רטרו, הוא כבר עובר לסיעוד. אז כשאני באה ואומרת לך, רגע, שימי לב, שימי לב בת כמה. כי אם אני מדברת היום על גיל 60, יש עוד זמן, אבל אם אני כבר מתחילה להתקרב לגיל פרישה של אותו אישה, 61, 62, 63, יכול להיות שהיא כבר תפספס את הזכויות שלה. אז לעומת זאת, למשל, אבטלה, גם נשים יכולות עד גיל 67, או ניידות עד גיל 67. אז כל אחד שמתחיל להתקרב לגילאים היותר מבוגרים, בבקשה לבדוק. הגיע אליי מישהו בן 66, אמרתי לו, אתה לייעוץ, אתה לא הולך לבד. כי אם אתה תפספס, אז אתה כבר נכנס לגיל 67, ואז אתה עובר לקצבת אזרח ותיק. את מבינה? אז יש מצבים שאפשר לבד, יש מצבים שאומרת, רגע, תבדקו.
זה את אומרת בהקשר של קצבת נכות.
במקרה של נכות כללית. עכשיו אנחנו עוברים רגע את הנכות הכללית, ואנחנו עוברים לעולם אחר לגמרי. אנחנו עוברים לעולם של נכות מעבודה. אז בעבודה אין מגבלת גיל, יש מגבלת עבודה.
כן.
אבל יש משהו שמתאים יותר היום, זה ביטוח מתנדבים.
אוקיי, מה
אוקיי?
זה?
שזה ביטוח מאוד מאוד מעניין. אם את הולכת להתנדב באיזשהו מקום, והוא מורשה להעסיק מתנדבים, נניח כמו עירייה, יש גופים מיוחדים שמותר להם להעסיק מתנדבים, אם קורה, לא לך, קורה לאלף, אירוע באותו מקום, הוא כאילו פגיעה בעבודה. לוקחים את כל ההכנסות מהעבודה. גם זה צריך לדעת. אז מי שמעסיק מתנדבים, חשוב שהוא ידע אם הוא מבוטח או לא, כי אם לא, בבקשה ללכת לעשות ביטוח.
זה כבר למעסיק.
ביטוח פרטי.
זה
למי שמעסיק את המתנדב. אבל כל מה צריך לעשות, להיכנס לאתר הביטוח הלאומי ולקרוא כמה קל, כמה פשוט.
וכמה לא עושים את זה.
וכמה לא עושים את זה. ויש שם המון המון הטבות והקלות, וממש חובה. התקשרו לחקלאים. אמרתי, רגע, יש עמותות מיוחדות שעוזרות לכם. חפשו את זה. זה יהפוך להיות ביטוח מתנדבים. אתם מכסים את מי שבא להתנדב אצלכם. אז זה הדבר השני, זה פגיעה בעבודה. ובפגיעה בעבודה יש שלבים. יש את החלק הראשון של הדמי פגיעה. זה רק עד 91 ימים. זה הכל. אחר כך זה כבר עובר לנכות מעבודה, ובנכות מעבודה, תזכרי, תמיד צריך להגיש תביעות. בביטוח לאומי אין כמעט אוטומטי. וגם אם יש אוטומטי ולא מקבלים אוטומטי, חייבים להגיש תביעה, כי זה מה שכתוב בחוק.
הבנתי.
אוקיי? אז לא לחכות, כמו שהיא אומרת, יש את הכרטיס אשראי. אף פעם לא לעשות את זה. לבדוק. בסדר? עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה להגיד זה ועדות רפואיות. אז למדנו כבר שיש ועדה רפואית של נכות כללית.
אז רגע, בואי נעשה הפסקה של עוד שיר, ואז נדבר על ועדות רפואיות.
שיר, אבל שיר יפה.
רק שיר יפה.
ביום שלישי בערב ישבנו בסלון, חיפשנו רעיון ללכת הלאה. המפיק אמר אולי נלך על תיאטרון, נשחק אותה הפעם למעלה. שתיתי מהתה, אמרתי כן, זה יום רני לאללה. צריכה להיות כאן מישהי בסטייל שתשאיר את מה שבא לה. ואני מכיר אחת שכבר כמה ימים אני אוהב לשמוע איך היא שרה. היא גם יפה וגם בראש וגם יש לה קול נעים, נסה למצוא איפה היא גרה. אפשר אולי נוציא מזה קצת נחת. בואי, 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 בואי לשיר איתי. יכול להיות נחמד לשיר ביחד.
ביום שישי בלילה ישבנו אצל שמיר, ניגש אליי בחור עם משקפיים.
מינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר.
התחלנו לדבר על ועדות רפואיות. תאירי את עינינו לגבי ועדות רפואיות.
בעצם מה שאני רוצה לספר לך על ועדות רפואיות זה לא מה קורה בתוך הוועדה, אלא מה קורה בכלל, כי אנשים מתבלבלים. אז דיברנו קודם על קצבת נכות כללית, שיש לה את הוועדות הרפואיות המתאימות לנכות הכללית. סוג אחד. אחר כך יש לנו את הוועדות הרפואיות של הפגיעה בעבודה. סוג אחר. עכשיו, אם רוצים לקבל נכות מעבודה, חייבים לעבור ועדה רפואית. אבל אם בנכות הכללית לוקחים את כל הסוגי ליקויים, אבל מנפים דברים שלא צריך לנכות הכללית או לשירותים מיוחדים, בפגיעה בעבודה לוקחים רק את הליקויים שקשורים ישירות לפגיעה בעבודה. ולכן צריך טוב טוב לדעת מה קרה כתוצאה מאותה פגיעה בעבודה, מעבר להוכיח שזה התוך כדי ועקב וכולי וכולי עבודה, או בדרך לעבודה בתנאים הנכונים. צריך לדעת בדיוק אילו איברים נפגעו. אז הולכים לוועדה רפואית וקובעים אחוזי נכות רפואית. אוקיי? עכשיו, פה קובעים אחוזי נכות רפואית ופה קובעים אחוזי נכות רפואית, והכל לפי חוק הביטוח הלאומי. אבל גם מס הכנסה יכול להשתמש.
כן.
בדיוק. ואנשים שוכחים. ואם הם קיבלו, נניח את ה-90% נכות רפואית, למשל בנכות כללית, או אם הם מסכמים, נניח ניפו אחוזי נכות, אבל הם לוקחים את האחוזי נכות למס הכנסה, יכול להיות שהם לא צריכים בכלל ועדה רפואית. אבל צריך לזכור, אולי הם רוצים רטרו, יש כל מיני סיבות למה ללכת לוועדה רפואית דרך מס הכנסה. אבל שם צריך לשלם החזר הוצאות, כי בעצם מס הכנסה קונה את הוועדה מביטוח לאומי. אבל אפשר לחסוך את כל זה דרך הוועדות של הביטוח הלאומי. ולכן הפקודת מס הכנסה קודם כל אומרת, לכו קודם לוועדות האמיתיות שאתם לא צריכים לשלם אליהן, אולי שם תקבלו את הזכויות, אם לא, או אתם רוצים יותר או יותר שנים או משהו כזה, בואו לוועדות דרך מס הכנסה, ואז זה צריך לעבור דרך מס הכנסה.
זאת אומרת, פה משהו מאוד מאוד חשוב, שימו לב שאם יש לכם נכות דרך ביטוח לאומי, גם אתם זכאים
יכול להיות.
לבדוק לאיזה נכון? שהם זכויות במס הכנסה, אז לא לפספס.
נכון, לא לפספס. וכמובן, אמרתי, יכול להיות שזה לא אותו דבר. יכול להיות שבנכות כללית צריך לבדוק את האחוזים לצורך מס, כי זה לא תמיד אותו דבר, אבל הביטוח הלאומי נותן את המידע. ועוד דבר, יש גם מחשבונים, אפשר להכניס את האחוזי נכות של כל ליקוי בוועדה, ולבדוק מה האחוז המשוקלל. הכל באתר הביטוח הלאומי. ואז הבן אדם יודע אם הוא בכלל צריך ללכת לעוד ועדה, כי אתם יודעים מה, איך אומרים סטרס, אז עוד ועדה ועוד ועדה. אז אנחנו רוצים, המטרה היא לחסוך, אוקיי? המטרה לחסוך מהלקוחות את העוד ועוד ועוד,
להקל,
ולהקל כמה שאפשר.
במיוחד מי שבמצב כזה, אמרנו בהתחלה,
נכון?
גם ככה אתה נמצא במצב של,
נכון?
שקשה לך ללכת, קשה לך זה.
עכשיו, אם מישהו אומר, אני שווה לי לשלם בשביל שיעזרו לי, אוקיי? עכשיו, להרבה מאוד דברים, חשוב שתדעי, כי התברר לי שלא יודעים. באתר הביטוח הלאומי, כל מה שקשור לוועדות של ביטוח לאומי, לא של מס הכנסה, רשום בפירוש השכר טרחה. זאת אומרת,
הכל ידוע מראש.
כן, הכל ידוע מראש, ולא צריך לפחד, באמת, לא צריך לחשוש. עכשיו, אז בואי נלך, אז דיברנו גם על המס הכנסה, יש תנאים, יש כל מיני תנאים לקבלת כל מיני זכויות, יש גם זכויות במשרד הרישוי, יש כל מיני זכויות.
תבדקו בכלל את כל
נכון,
הזכויות שלכם, ברגע שקורה משהו,
נכון.
בכל הרשויות, כולל עירייה, כולל...
רגע. עכשיו,
כולל כל המקומות.
בדיוק, עכשיו יש פטורים מדמי ביטוח, זה כן. דיברנו קודם, ואיך אומרים, היום זה לא בעיה, הכל אפשר לחפש. ואז אנחנו באים, למשל, לנפגעי איבה. להם יש חוק...
זה רק רציתי לשאול אותך, כי גם תשמעי, אנחנו נמצאים בשנה מאוד מאוד ספציפית.
כאילו סתם אני אומרת
לא,
את זה.
אז כן, באמת רציתי לשאול אותך, אני חייבת רק להגיד לך, שיש לנו 5 דקות, אחרונות. אני יודעת, אני יודעת, אחרונו, אמרנו, שבת נכנס מחר ב-5, אבל אנחנו, יש לנו 5 דקות.
בטיפונת קצת על מילואים.
כן, חייבים.
בסדר?
כן, במיוחד בשנה הזאת שאנחנו נמצאים גם פעולות איבה וגם מילואים ניקים, מה שזה, כי
אז תראי, אז מה שרציתי להגיד פה, שנניח יש מישהו כמו בנובה, שהוא גם היה בעבודה וזה גם היה פגיעת איבה, אז הוא בוחר מה שיותר טוב לו. אז קודם כל הוא מגיש את שתי התביעות. במקרים האלה כדאי לקרוא טוב טוב, ובאמת שווה לשאול שאלות, לבדוק בביטוח הלאומי, מפני שאז הוא בוחר את מה שטוב לו, וברוב המקרים הבחירה היא חד פעמית, אבל הוא יכול לפספס. ופה אני אתן לך למשל דוגמה מהאינטיפאדות, אוקיי? מהעבר שלי. בא אליי מישהי שהייתה נפגעת איבה פרופר. היה לה אחוזי נכות יחסית גבוהים, וזה היה בפיגוע הראשון. והתרה מזלה, ובפיגוע השני, התרה או הרביע, לא יודעת מה אומרים, אם טוב או לא, בפיגוע השני זה היה גם פגיעה בעבודה, זה היה בדרך לעבודה, ירדה מהאוטובוס לעבודה, והביטוח הלאומי באופן אוטומטי תמיד נותן את האיבה. כי שם הביטוח הלאומי יודע, הוא ישר מתייצב, מצמיד עובדת סוציאלית. דרך אגב, אם לא, אז לבקש את זה, כי מגיע, והיום זה פשוט יותר מדי נפגעים. אז שמה, שימי לב, את כל המיליון הטבות של האיבה, כי לאיבה יש מיליון הטבות ופחות כסף, אז את כל המיליון הטבות של האיבה כבר היה לה. אז מה אמרנו? באנו לביטוח הלאומי, זה היה אחד המקרים הראשונים שבאנו ואמרנו, רגע, אנחנו עכשיו לא רוצים איבה, אנחנו רוצים להמיר את זה בפגיעה בעבודה, והיא באמת קיבלה הרבה יותר כסף. אז זהו. אז מילה...
במיוחד אני אגיד לך שיש עכשיו הרבה מילואימניקים שמבקשים מהם החזר של ביטוח לאומי, ואני חייבת שתתני על זה.
באופן מקרי לגמרי, באופן מקרי לחלוטין, בתפקידי הציבורי, מרוב שדיברנו על ביטוח לאומי, לא עשינו הצגה, אבל בתפקידי הציבורי אני יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם הביטוח הלאומי, ונציגת הלשכה בכנסת בכל נושא הביטוח הלאומי. היה לי המון עבודה התנדבותית במלחמה, גם בקורונה, בדברים האלה. ובמסגרת התפקיד הזה אני עושה זאת, אני זאת שעושה את המלחמה בעצם עבור החבר'ה שמבקשים מהם בחזרה. ואני אסביר לך קודם כל את העיקרון. במילואים, נכון, בדמי פגיעה לוקחים דמי ביטוח מהדמי פגיעה. בדמי לידה לוקחים דמי ביטוח מהדמי לידה. במילואים של עצמאים, בשכירים אין בעיה, כי המעסיק משלם. במילואים של עצמאים החליטו לפני המון המון שנים שלא מנקים דמי ביטוח בכלל. למה? כי זה חלף ההכנסה שלו כעצמאי, ואז מה שעושים, משלמים לו את המילואים לפי, את זוכרת דיברנו על המקדמות לדמי פגיעה, אז לפי מקדמות משלמים, לכן המקדמות חייבות להיות מעודכנות, כי אחרת לא ישלמו לו.
אבל עכשיו מבקשים מהם להחזיר.
רגע, שנייה, אל תפריעי לי. ואז מחברים, כשמגיעה שומה, הוא מקבל את זה בשנה, ומגיעה עכשיו שומה של 23, ולוקחים, מחברים את המילואים שהוא קיבל בפועל עם השומות, ומחשבים חלקי 12, ואז מה הבעיה? את דצמבר הוא קיבל בינואר. אז הקטין לו את התגמול. אז זה המלחמה הראשונה שלי. לצורכי מס כבר הסכימו, מס הכנסה היה נהדר, הסכימו להחזיר אחורה. בביטוח לאומי עובדים כרגע, כי ברגע שהחזירו אחורה, התגמול, הבסיס יעלה. ועכשיו המלחמה, אני לא אוהבת להגיד את המילה מלחמה, אבל הרצון שלי שגם את המענקים שקיבלו ב-24 עבור 23 יהיה אפשר להחזיר ל-23, ואז שוב פעם הבסיס יגדל. אני מאמינה, היה לי הרבה מאוד שיחות עם הביטוח הלאומי, גם הם רוצים למצוא פתרון. אם הדבר הזה לא ייפטר, צריך לתקן את החוק, וזה הרבה הרבה יותר מורכב, את יודעת היום,
כן.
לתקן חקיקה כזאת, כי זה נותן המון כסף. אבל אני מאמינה שמה שאפשר לעשות, מה שאני מציעה, יפתור בעיה לרוב האנשים. עכשיו, אם ההכנסות באמת היו יותר נמוכות, וכולל כל המענקים והמילואים, אז פשוט צריך להחזיר את הכסף, כמו בכל שנה. או שאתה צריך לשלם יותר, או אתה צריך לשלם פחות. אבל אני מאמינה שאם אנחנו ניישר קו, הרבה מאוד עצמאים, קודם כל, יהיו בקוויק.
אני מאוד מקווה, כי מגיע להם, הם נלחמו בשבילנו,
תשמעי, אני עושה את ה... אני קוראת לזה מלחמה, אבל כולנו...
עבורם, כי הם נלחמים עבורם.
כן, זה מה שאני עושה היום.
אז אורנה, רציתי להגיד לך תודה רבה. רגע, אני רציתי, אבל לפני שאני אמרת לך תודה רבה, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם שהשידור הזה מועבר גם בלייב בפייסבוק וגם הוא עולה לפודקאסט, ואני ממש ממליצה לכם להקשיב לו שוב, כי נאמרו פה כל כך הרבה טיפים ונאמרו פה כל כך הרבה דברים מאוד מאוד חשובים שהם רלוונטיים לכל אחד ואחד מאיתנו. ואני רוצה להגיד לך תודה, תודה רבה לאור נצח שהייתה איתנו היום, תודה רבה על כל הידע הרב שנתת לנו, תודה רבה לכם שאתם הייתם איתי, אני הייתי ענבר האם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 2:00, להתראות וסופש מעולה.
מעולם ראשונה זו אהבה ישנה, עד מתי שתעורר פה שוכבת לידך, תנסה להירגע, מי כמוני כך איתך אותו חלום משפט מוכר עוזב אותי במנוחה, אני כאן איתך תמיד מחכה, שדה קוצים או שדה קוצנה, אני שוב אני רק אני, עומדת יחפה על אדמה חמה ומוכנה, מי עולה בטוחה זו אהבה הישנה, עד מתי שתורר איך האור שבי קבע ועוד שומר את השלך, מי כמוני כך איתך אותו חלום משפט מוכר,
ברדיו סול, תיירות, אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קראקו. אתם מאזינים לתוכנית תיירות, אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קראקו.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. פודקאסט.